שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, פרשת משפטים תש"פ. אומר על זה הזוהר הקדוש, אילין אינון סידורין דגלגולה. אז במעם לועז ובעוד ספרים מביאים בשם הבעל שם טוב, שכל דיני המשפטים, מה שנוגע לעניינים של בית דין, צריכים לזכור שיש גם גלגולים. ומה הסיפור? הבעל שם טוב אומר, בא אליו אחד מהתלמידים שלו ושאל אותו, איך זה יכול להיות שאני רואה שההוא לקח לזה וזה לקח להוא ואיפה? אז אמר לו, תחזור, תלך, אני אראה לך. אז הוא ראה שהיה שם בדרך איזה גבעה כזאת עם עצים יפים. מתחת לעצים שכב איש עני וישן. באותו זמן הגיעה עגלה קרקרה של אדם מכובד, עשיר, ואותו עשיר ירד עם מזוודה מהעגלה שלו, וגם ישב שם תחת העץ לנוח. אחרי זמן העשיר חזר לעגלה ונסעו, אבל את המזוודה הוא שכח, והמזוודה הייתה מלאה כסף. אחרי זה הגיע האדם שלישי, וראה את המזוודה, לקח אותה. בינתיים העשיר גילה שחסר לו את המזוודה, אז הוא חזר חזרה, והאיר את העני הזה ששכב תחת העץ, ואמר לו, איפה המזוודה? אומר לו, העני, אני לא יודע, לא ראיתי שום מזוודה, ישנתי. התחיל העשיר הזה להרביץ לו, איפה המזוודה? חזר המגיד ממזריץ' לבעל שם טוב, אמר לו, הבעל שם טוב, עכשיו אני אסביר לך מה קרה פה. בגלגול הקודם, אותו עני היה דיין. העשיר היה עני. והמוצא היה עשיר. ואז מה קרה? אותו היה דין תורה, והיה צריך לפסוק שזה ישלם לזה, אבל הוא שילם לו שוחד, והדיין פסק ההפך. שלושתם חזרו בגלגול. עכשיו הדיין קיבל את המכות שמגיעים לו. ההוא שהיה צריך לשלם, עכשיו שילם. וההוא שהיה צריך לקבל, עכשיו קיבל. אתה מבין, ככה זה הולך, אתה רואה דברים לפעמים משונים מאוד. רב ראובן קרלינשטיין מספר סיפור דומה לזה, שרב לוי יצחק מברדיצ'ב, באו אליו בזעקות גדולות, מה קרה? סויכר אחד השאיר, הפקיד אצל חבר שלו חביות, ובינתיים הסויכר הזה נפטר. סליחה, הנפקד נפטר. ואז באו הבנים של המפקיד, ורוצים מהבנים של הנפקד, את החביות. אומרים להם, אנחנו לא יודעים על מה מדובר, יש פה חביות, מה פתאום זה שלכם? ובאו לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, והוא פסק, המועצים מחווי רוי, או לא ווראי. מי שרוצה להוציא מחברו, צריך להביא ראיה, אין לכם ראיה, לא מגיע לכם. ואף על פי שהיו ניכרים דברי אמת, הראו לו מן השמיים שבגלגול הקודם נשאר חוב הפוך, ועכשיו משלמים. אז אדם צריך לדעת, שאלה המשפטים אשר תשים לפניהם, יש דינים ויש נזיקין וצריך לשלם. ואם קורה שזה הפוך ואתה רואה דברים משונים, תדע לך, אילין אינון סידורין דגלגולה. יש דברים שמסתדרים עכשיו מהגלגול הקודם. עד כאן חלק א'. חלק ב', יש גמרא, שהגמרא אומרת שרבי יעקב ראה ילד שאבא שלו אמר לו, תעלה לעץ ותשלח את היונה ותיקח את הביצים. הוא עלה לעץ ושילח את היונה ולקח את הביצים, ובדרך חזרה נפל ומת. נו, הרי כתוב לגבי שילוח הקן וגם לגבי כיבוד אב והם, שיטב לך ותאריך ימים. היכן טובתו של זה, היכן אריכות ימיו של זה? אומר את הגמרא שרבי יעקב הסביר שהכוונה ייטב לך בעולם שכולו טוב, ויאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך. עכשיו, צריך להבין את הגמרא הזאת. עולם שכולו טוב, אנחנו מבינים מה זה. אבל מה זה עולם שכולו ארוך? יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך. למה? בעולם הבא יש גם אפשרות לקיצור ימים. עולם הבא זה עולם הבא, אין שם מוות. אז מה שייך להגיד אריכות ימים בעולם שכולו ארוך? מה זה אריכות ימים? אומר הבן יהוידה, הרב בן איש חי, אומר, תדע לך, שני אנשים חיו בעולם, שניהם חיו 80 שנה, ביחד, חברים טובים. אחרי 120 שניהם הגיעו לשמיים, זה נגזר עליו להתגלגל עוד 3 פעמים עד שיתקן את מה שעשה, וזה נגזר עליו להתגלגל רק פעם אחת כדי לתקן את מה שעשה. כי זה חטא יותר וזה חטא פחות. יוצא שהאחד מהם מגיע לעולם הבא הרבה לפני חברו, וזה נקרא אריכות ימים בעולם הבא. זה נקרא אריכות ימים בעולם הבא, כיוון שהוא הגיע למקום שלו בשקט ובשלווה הרבה לפני שחברו הגיע, כי חברו היה צריך להתגלגל כמה פעמים. הנה לך עוד דבר, אילין אינון סידורין דגלגולה. עולם שכולו ארוך, ובעולם שכולו ארוך אפשר להגיע לאריכות ימים. עוד דבר, אומר החתם סופר, הרי בעולם ההוא אין שינוי, אז מה שייך אריכות ימים בעולם הבא? אומר החתם סופר, מי אמר לך שהעולם הבא מתחיל שם? אולי הוא מתחיל פה. יש אדם שזכה לכבד הורים, ובזה הוא תואם טעם של עולם הבא כבר בעולם הזה, וממילא יש לו אריכות ימים בעולם הבא. כך מסביר החתם סופר. וזה הזכיר לי וורט נפלא שאומר הרב שטיינמן, אומר הרב שטיינמן ככה, כתוב בגמרא במסכת קידושין דף למד א', שרבי יוחנן לא היו לו הורים. וכשהוא שמע שכל כך חמור העניין של כיבוד הורים, אז הוא אמר אשרי מי שלא חמאן. מספרת הגמרא על אחד האמוראים שאבא שלו דפק בדלת, והוא אמר לו, כן כן אבא אני כבר בא. ועד שהלך לפתוח, האבא נרדם. אז הוא עמד וחיכה שם, ובינתיים כשהוא עמד וחיכה, אז התחדש לו הסבר בפסוק. כתוב, שיר מזמור לדוד, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לך איתו ארץ. אז הוא שאל, מה זה שיר? מה פתאום שיר? זה פרק של שיר? התחדש לו, באותו זמן שהוא עומד ומכבד את האבא, כשהאבא ישן, התחדש לו שהשיר הוא על זה שהקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על עצים ועל אבנים. וזה התחדש לו בזכות הכיבוד אב ואם. שואל הרב שטיינמן, מה הקשר בין זה לבין כיבוד אב ואם? עונה הרב שטיינמן, נתנו לו כבר בעולם הזה לטעום מהעולם הבא, להגיד חידושי תורה, זה נקרא חלק מהעולם הבא. אז נתנו לו כבר בעולם הזה לטעום חלק מהעולם הבא, וזה מסתדר יפה עם דברי החתם סופר. מה זה נקרא אריכות ימים בעולם הבא? אפשר להתחיל, אומר החתם סופר, אפשר להתחיל את העולם הבא כבר בעולם הזה, על ידי כיבוד אב ואם. למה? הנה, אתה רואה, הוא זכה לחדש בזכות הכיבוד אב ואם, עצם הכיבוד אב ואם. זה כבר חיי העולם הבא. אילי נינון סידורין דגלגולה. כך אומר הזוהר הקדוש. עכשיו ממשיכה התורה, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא בגפו יצא, אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו אמו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. מדברים פה על אדם שהוא עבד אבל הוא יהודי, אז הוא עבד עברי. ואם כך, האדון חייב לפרנס גם את אשתו, והאדון חייב לשמור על כבודו, ואסור לעבוד בו עבודת עבד. ויש הרבה הרבה דינים שנוגעים לעבד עברי, עד כדי כך שאמרו חז"ל שאדם שקונה עבד עברי כאילו קונה אדון לעצמו. אבל באה התורה ואומרת, אם אדוניו ייתן לו אישה, זה אדם יכול לעשות. כשהוא קנה עבד עברי הוא יכול לתת לו שפחה כנענית, שעל ידי זה הוא יוליד ולדות מהשפחה הכנענית, והוולדות האלה יהיו עבדים של האדון. על ידי זה הם לא מתייחסים אל העבד, אלא מתייחסים אל השפחה, ולכן הם עבדים כנעניים והם יהיו של האדון. באה הגמרא ואומרת, וגם רש"י מביא את זה בחומש, מתי מותר לתת לעבד אישה גויה, כן, השפחה הכנענית? זה הכל בתנאי שהוא כבר נשוי. אם הוא לא נשוי, אז אסור לתת לו שפחה כנענית, שמה הוא ירצה להישאר איתה ויעזוב את אשתו היהודיה. עד כאן מה שכתוב בתורה. גמרא במסכת קידושין, אומרת הגמרא, ממזר יכול לטהר את זרעו. כלומר, נורמלי ההלכה היא שאם יש חס וחלילה אדם שהוא ממזר, יש לו פגם בייחוס שלו, לדורות, 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 עד עולם, כל הצאצאים שלו יהיו ממזרים. באה הגמרא ואומרת, ואיך אפשר לתקן את זה? אם אדם רוצה, הוא יכול למכור את עצמו לעבד עברי, ואז האדון ייתן לו שפחה כנענית, והוא יוליד ממנה הולדות. מה יהיה עם הולדות האלה? מה הם? עבדים כנעניים. ואם האדון ישחרר אותם, הם יהפכו להיות גרי צדק, וגר צדק אין לו פגם של ממזר. ממילא יוצא שאדם יכול להיות ממזר, ויהיה לו בן שהוא קשר לבוא בקהל. איך? על ידי זה שהוא ימכור את עצמו לעבד עברי, האדון ייתן לו שפחה כנענית, ועל ידי זה יהיה לו ילדים כשרים. אבל כאן הבן שואל, וזה קושייה חמורה מאוד. הרי אמרנו שהכל, מתי מותר לאדון לתת שפחה לאותו עבד עברי, בתנאי שהעבד עברי נשוי. אבל אם הוא לא נשוי, אסור לתת לו שפחה. נו, ממזר יכול להיות נשוי? אם הוא ממזר אז הוא לא נשוי, כי אסור להתחתן איתו. אז איך האדון ייתן לו שפחה? שאלה יפה מאוד. ועל זה מתרצים כל הסיבה שאנחנו לא רוצים לתת לו אישה שפחה כנענית אם הוא לא נשוי. זה הכל כדי שלא ירצה להישאר עם השפחה הכנענית ולא לשאת יהודיה. אבל כאן בממזר שאין לו אפשרות לשאת יהודיה, כי הוא אסור לבוא בקהל, במקרה הזה לא נאסור עליו. כך מתרצים את הקושייה הזאת, והקושייה יפה והתירוץ יפה. נמשיך הלאה, בהמשך אומרת התורה עוד דין, שאדם שבא במחתרת, בא גנב לגנוב, הוא בא במחתרת, וכיוון שאנחנו יודעים שהוא בא לגנוב, והוא יודע הרי מראש שאם יראו אותו גונב, אדם לא ייתן לו לגנוב, יילחם איתו. אז בעצם מה הוא בא? הוא בא להרוג, והבא להורגך השכם להורגו. לכן אומרת התורה, אם במחתרת ימצא הגנב, אין לו דמים. כלומר, אם בעל הבית הרג את הגנב כשהוא במחתרת, כשהוא בא לגנוב, אין לו דמים, כי הבא להורגך השכם להורגו. אם זרחה עליו השמש, אז יש לו דמים, אסור להרוג אותו. מה זאת אומרת אם זרחה עליו השמש? אז יש כאן שני פירושים. פירוש של רש"י ופירוש של התרגום מונקלוס. רש"י אומר, אם זרחה עליו השמש, הכוונה שברור לך כשמש שהוא לא בא להרוג. כגון, אם אבא בא לגנוב אצל הבן שלו, אבא לא יהרוג את הבן שלו. אין בעולם אפשרות. ממילא, אם אבא ודאי לא יהרוג את הבן, אז כשהבן רואה את אבא שלו בא לגנוב אצלו, אסור לו להרוג אותו. כי הרי ברור לך כשמש שהוא לא בעל דיני נפשות, ואין לו דין של הבא להורגך, ולכן אסור לך להרוג אותו. ואם הבן יהרוג את האבא במצב הזה, הבן יהיה חייב מיתה. זו אפשרות אחת. האפשרות השנייה אומר אונקלוס. מה זאת אומרת אם זרחה עליו השמש? אם יש עדים, והוא רואה שיש עדים, אז הוא כבר ממילא לא יהרוג. וממילא, אם הוא לא בא להרוג, אסור לך להרוג אותו. יש חידה נפלאה, שואלים כך, איך יכול להיות שכשיש עדים הוא יהיה פטור, וכשאין עדים הוא יהיה חייב? והתשובה היא כמובן לפי האונקלוס הזה. אם יש עדים, אז ברור לנו שהוא לא בא להרוג. אז הוא פטור ממיתה, כי אין לו דין של הבא להורגך, השכם להורגו. אבל אם אין עדים, אז יכול להיות שהוא בא להרוג. וממילא כשאין עדים, הוא חייב, חייב מיתה. והבא להורגך, השכם להורגו, אתה יכול להרוג אותו ולהיות פטור. נחזור לפירוש של רשי. אומר רשי, מה זה אם זרחה עליו השמש? שברור לך כשמש שהוא בא, שהוא לא בא להרוג. כגון, כשהאבא בא לגנוב אצל הבן, אבא לא יהרוג את הבן שלו. להבדיל, אם הבן בא לגנוב אצל האבא, בן יכול להרוג אבא. אבל אבא לא יהרוג את הבן שלו. וזה נקרא אם זרחה עליו השמש. רציתי להביא כאן פירוש מאוד יפה שאומר רבינו הקדוש אחידו, כשדוד המלך ברח משאול, שאול היה חמיב, והוא רוצה להרוג אותו. ודוד בורח. באחד המקרים, הוא ישב במערה שם במדבר עין גדי, דוד המלך ישב במערה, עם האנשים שלו, ושאול נכנס להסך את רגליו. והאנשים של דוד אמרו לו, נו הנה בוא, תהרוג אותו, הנה ההזדמנות. ויש לו דין של בבא מחתרת, הבא להורגך, השכם להורגו, תהרוג אותו. דוד לא רצה להרוג אותו, רק הוא חתך את כנף מעילו, ואז הוא יצא, שאול המלך יצא מהמערה, דוד עלה על גג המערה, על ראש ההר, וצעק לו, אמא אתה חושב שאני רוצה להרוג אותך, הנה הייתה לי ההזדמנות. ואבי, ואבי, ראה גם ראה, תסתכל, הנה יש לי את הכנף מעילך, יכולתי להרוג אותך, אבל אני אמרתי, אני לא אשלח ידי במשיח השם. בא רבינו אחידו ואומר כאן הברקה כל כך יפה. אומר דוד המלך, ואבי ראה גם ראה, אתה יודע למה לא הרגתי אותך? הרי אתה די, יש לך דין של בבא מחתרת, ואני יכול להרוג אותך משום הבא להורגך, השכם להורגו. למה לא הרגתי אותך? כי אני מחשיב אותך שאתה בטח אוהב אותי כמו אבא. ואבא שבא במחתרת לא יכולים להרוג אותו. ברור לי כשמש שאתה לא תהרוג אותי. ואבי, ראה גם ראה, התייחסתי אליך כמו אבא שבא במחתרת. לכן לא הרגתי אותך. טוב, עכשיו נמשיך הלאה. אומרת התורה, כל אלמנה ויתום לא תענון. כי אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו, ואז העונש הוא חמור מאוד. מסופר על הגרא מווילנה, הגאון, שאימא שלו, אז לפני מותה, היא ביקשה ממנו, מה היא תגיד בעולם הבא? היא תצטרך מליץ יוישר, מה היא תגיד? אימא של הגאון מווילנה, היא צריכה מליץ יוישר, אה? הבן שלה, טוב, אבל היא ככה הבינה שהיא צריכה מליץ יוישר. מה אמר לה הגאון? עד כשתבואי לשם, תגידי שהיית אלמנה 22 שנה. זהו, לא צריך יותר. לא צריך יותר. הסבל, המועקה, הקושי שיש לאלמנה, זהו, תגידי שהיית אלמנה 22 שנה. כך אמר לה הגאון, וכך מובא בכל הספרים, שזה מה שהגאון מווילנה אמר לה להגיד. רואים מה זאת אומרת? אלמנה ויתום לא תענון. אבל, יש לדון מה הדין אלמנה שהתחתנה? פעם שנייה. האם עדיין יש לדין של אלמנה שהלב של התורה לא תענון? או לא? לכאורה, כיוון שהתחתנה עדיין, אז גמרנו, כבר אין לה את הרגישות הנוראה הזאת של אלמנה. לכאורה, כבר לא צריך להיות. אבל רב מוישה פיינשטיין נשאל לגבי הדבר הזה, והוא עונה במכתב, אני אקריא אולי את המכתב, זה ממש מדהים, אומר רב מוישה פיינשטיין, אין לי ראיה משס ופוסקים על זה, אבל יש לי מייסה, וכך הוא כותב, ראיה מגמרה אין לי בדין זה, אבל מעשה אני יודע. שכשנתעלמן הגאון רבי צחוק אלחונון מקובנה, דיברו לו שידוך מאישה אלמנה לזיווג שני, ואמר אז שהוא חושש מהאיסור של כל אלמנה לא תענון, ומשמע דהאיסור לא פקע. ואף על פי שהוא התחתן איתה, הרי מציעים לו שידוך. הוא אומר, לא, אין לי כוח בשביל האיסור הזה. יוצא אם כן שגם אחרי שהיא מתחתנת, יש לה עדיין דין של אלמנה. והגאון, רבי יעקב חיים סויפר שליטה, הוא מביא על זה, הוא רוצה להגיד שזה הכוונה של הפסוק, כל אלמנה ויתום לא תענון. מה זה התוספת כל? אלא בא להגיד לך, לא רק אלמנה שהיא אלמנה בפועל כרגע, אלא אפילו הייתה אלמנה והתחתנה, עדיין יש את האיסור של כל אלמנה ויתום לא תענון. עוד דין שיש בהמשך זה השבת הוידה, שצריך להחזיר הוידה ליהודי. אם אתה יודע של מי זה, אתה חייב להחזיר הוידה. אתה לא יודע, תחזיק את זה עד שתדע של מי, וכשהוא יבוא, שייתן סימנים, תחזיר לו את זה. בגמרא, מסכת בבא קמא דף נ"ו, הגמרא אומרת שבשעה שאדם מטפל באבידה, אז יש לו דין של שומר שכר על האבידה הזאת. כלומר, יש לנו דין של שומר חינם, שאני לא מקבל כלום בעד השמירה, אז יש לי דין של שומר חינם. אם אני מקבל משהו בעד השמירה, אז יש לי דין של שומר שכר. מה ההבדל אם זה שומר שכר או שומר חינם? למשל, בגניבה ואבידה, הייתה פה גניבה או אבידה שאיבדתי את הדבר. אז אם הוא שומר חינם, צריך להישבע שזה נגנב או נאבד, והוא לא פשע בזה, אלא פשוט זה נגנב או נאבד, והוא פטור. לעומת זאת, אם זה שומר שכר, אז הוא חייב גם בגניבה ואבידה, אפילו יישבע, אבל זה גניבה ואבידה, הוא חייב, כיוון שיש לו הנאה פה. באה הגמרא ואומרת, אדם שהוא שומר אבידה, הוא שומר שכר. מדוע הוא שומר שכר? מפני שבשעה שהוא שומר על האבידה, אם יבוא עני ויבקש פרוטה, הוא לא חייב לתת לו, כי הרי הדין הוא שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אז יש לו דין של שומר שכר, כי הוא מרוויח את הפרוטה הזאת שהוא לא צריך לתת לעני. ועל זה שואל הרב שטיינמן, תאר לך שיש אחד שלא עלינו בפסח היה אנוס, הוא לא יכל לאכול מצה. כשמדבר איתו אחרי פסח, שאל אותו, נו, מה קרה? אומר, איזה יופי לי, חסכתי, לא הייתי צריך לאכול מצה. שמעת פעם דיבורים כאלה מיהודי ירא שמיים? איזה יופי לי, הרווחתי, לא אכלתי מצה. איפה הדבר הזה? לא יכול להיות. אז אומר הרב שטיינמן, אז איך יכול להיות שהגמרא מתייחסת אל זה כאל שכר? יש לו, הוא שומר שכר, מה השכר שלו? שהוא פטור מלתת צדקה. האם תגיד שאדם יכול להגיד על עצמו שהוא הרוויח, שהוא לא נתן צדקה? זה נקרא שומר שכר, הוא יש לו פה רווח, רווח לא לתת צדקה לעני. אחד יגיד שהוא הרוויח, שהוא לא אכל מצה, שהוא לא הניח תפילין. זה הרי מצווה דאורייתא. איך עולה בדעתך להגיד שזה נקרא רווח? כך שואל הרב שטיינמן, והוא מתרץ, הקושייה יותר טובה, אבל הוא אומר שכנראה שהגמרא מתייחסת סוף כל סוף למה שבני אדם מסתכלים. בכיס נשאר לו עכשיו את הפרוטה הזאת, הוא לא נתן אותה לעני, אז סוף כל סוף היה לו פה רווח. זה שמבחינת יראת שמיים, מבחינת עולם הבא, זה לא נקרא רווח, בסדר. אבל תכלס, יש לו מבחינה כספית, היה לו פה רווח. ומילא זה נקרא שהוא שומר שכר. ועכשיו מוריי ורבותיי, בדקות שנשארו לנו, ניגש לסוגיה מאוד מאוד כבדה. אנחנו בסוף הפרשה קוראים שהקדוש ברוך הוא אומר, והסירותי מחלה מקרבך. יש גמרא במסכת שבועות. מסכת שבועות דף תתווה עמוד ב', אומרת הגמרא ששיר של נגעים זה ונגע לא יקרב באוהליך. ושיר של פגעים מה זה? יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, יושב בסתר עליון. ועוד כל מיני פרקי תהילים. מספרת הגמרא, רבי יהושע בן לוי אמר לו להן יקראי וגני. קודם היה אומר את הפסוקים האלה, ואז הולך לישון. זאת אומרת, שהפסוקים האלה ישמרו עליו בזמן השינה. ועל זה שואלת הגמרא, היכי אביד הכי, איך הוא עשה דבר כזה? ואמר רבי יהושע בן לוי, אסור להתרפות בדברי תורה. אסור להתרפות בדברי תורה. וכאן הוא הרי לכאורה השתמש בדברי תורה כדי להתרפא. הוא אומר את זה כדי זה ישמור עליו. עונה הגמרא, להגן שאני. זאת אומרת, מי שחולה אסור לו להשתמש, אבל כאן הוא לא חולה, הוא רק רוצה להגן. אז להגן שאני. כך מתרצת הגמרא. הדברים הם מאוד מאוד חמורים. עד כדי כך ברמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק י' א' הלכה י' ב', אומר הרמב״ם, הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא יבעט, והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שישן, לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, אלא שהם בכלל הכופרים בתורה. למה? שהם עושים דברי תורה רפואת הגוף, ואינן אלא רפואת נפשות. אבל הבריא שקרא פסוקים ומזמור מתהילים, כדי שתגן עליו זכות קריאתן, וינצל מצרות ומנזקים, הרי זה מותר. בעצם הרמב״ם אומר פה, להגן שני. אבל אם אדם חולה והוא לוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא יבעט, שלא יפחד, והמניח ספר תורה ותפילין על הקטן בשביל שישן, לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, אלא שהם בכלל הכופרים בתורה, שהם עושים דברי תורה רפואת הגוף ואינן אלא רפואת נפשות. מה הבעיה, מוריי ורבותיי? מי מאיתנו לא יודע מה עושים כשיש חולה? רצים להתפלל. תהילים. ופה הרמב״ם אומר שאם אדם הוא חולה, אסור. כל מה שמותר זה רק בתנאי שמדובר על בן אדם בריא, שרוצה רק להגן, שלא יבואו צרות. אבל על חולה אסור? פלא פלאים. מוריי ורבותיי, לפני שנמשיך, בזמנו למדתי בכולל את הסוגיה של הסוגיה הזאת, הלכתי לרב אוזנר ושאלתי אותו איך זה שאצלנו במעייני הישועה בבני ברק יש סגולה ידועה ללידה קלה לשים ספר נועם אלימלך תחת המיטה של היולדת, תחת הקרית. מעייני הישועה בכל המיטות יש למטה בסל הזה למטה מתחת למיטה נועם אלימלך. שאלתי את הרב אוזנר, איך עושים את זה? זה לכאורה נגד הרמב״ם. ענה לי לא, כיוון שפה זה רק בא להגן. הרי היא עוד לא חולה. אלא מה, רוצים לידה קלה, שלא יהיה חס חלילה שום בעיה. אז ממילא זה מותר, זה נקרא להגן. בסדר גמור. מה נעשה כולנו אבל עם התפילות שלנו? מי לא יודע, כל עם ישראל מתפלל על חולים. ומה אתה אומר שאסור? הלוחש על המכה? שאלה הזאת, כמובן כולם שואלים. הענף יוסף אומר כך, ענף יוסף זה פירוש על העין יעקב שמביא את הגמרה הזאת, אז הוא עונה ככה, האטם אירי שעוסק בתלמוד תורה לשם שמיים, לקיים מצוות השם, שציווה הוא ללמוד, הוא מתכוון שיועיל לו זכות תלמוד תורתו שיתרפא מכל יו, אז ממילא יש זכות תלמוד תורה, הוא הרי אחד מהזכויות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, והקרן קיימת לו לעולם הבא, אז ממילא ככה, אני מתפלל ואני לומד לשם שמיים. אלא מה? שכך אנחנו יודעים שהדבר הזה יש לו את הזכות שגם את הפירות אוכלים בעולם הזה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אומר, כשאנחנו... כתוב בגמרא הרי, אחש בתורה, אחש בראשו יעסוק בתורה, אחש בכל גופו יעסוק בתורה. אז זה הוא אומר גם כן, הכוונה שזה יגן עליו, שלא יהיה לו, אין לו חשק עכשיו, אין לו כוח. הוא רוצה אבל ללמוד כדי שיגן עליו. אז זה בסדר. טוב, אבל עדיין, עם ישראל מתפעלים על חולים. מה הוא יתרץ על זה? אז ראיתי בספרים מביאים בשם שאלו את רב חיים קניבסקי את השאלה הזאת. אז הוא אמר, אפשרות אחת, זה שזה בדרך של לימוד, כמו שאומר הענף יוסף. אפשרות שנייה זה, שכל מה שהתורה אוסרת וכל מה שהרמב"ם מדבר, זה הכל אם זה בדרך של לחש. משתמשים בזה בתור איזה סגולה. אבל אם מתפללים, תפילה יש לה כוח עצום. וזה ודאי מותר, גם כשיש חולה. מתפללים. תפילה זה משהו אחר. הרמב"ם מה שדיבר והגמרא מה שמדברת, זה הכל שהוא לוחש על המכה. לוחש זה כמו לחש כזה, כאילו... לא, זה שטויות, מה פתאום? התורה היא חיי נפש, לא חיי גוף. אבל תפילות? כל עם ישראל מתפלל על חולים. להתפלל זה משהו אחר. ודאי שצריכים להתפלל, וודאי שמותר להתפלל. בזה אין בעיה בכלל. וממילא, אנחנו נשמור את התורה, והקדוש ברוך הוא יקיים בנו, והסירותי מחלה מקרבך. והסירותי מחלה מקרבך. ואם יש חס חלילה חולה, נמשיך להתפלל. והקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותינו. והקדוש ברוך הוא יקבל ברצון את תפילותינו. וייתן לעם ישראל רפואה שלמה ופרנסה טובה ושידוכים טובים. וכל דבר טוב. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.